ערב טוב לכל הקהל הקדוש, שוב כבוד המלכה על החביעת. קודם כל נפלה לידי הזכות הזאת להשתתף בכנס כזה לכבודו של הרב קפח, זכרונו לברכה, שאחת מגדולי נפשי הרמב"ם בדור שלנו, בייחוד כשכבר הוזכר, היה מגדולי המפרשי של הרמב"ם, ואם יספיק לנו הזמן, אנחנו גם נדבר מהי שירתו של הרמב"ם ביחס למצווה הזאת, שאנחנו קוראים אותה מצוות יישוב ארץ ישראל. אנחנו נכנסנו אתמול, רבותיי, לשלושת השבועות, כפי שהם נקראים לפי חז"ל, בין המצרים, על שם הפסוק, כל רופאיה, יסגו בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב. ישנם מנהגי אבלות עוד מדורות שעברו, אמנם ישנם חילוקי מנהגים בין העדות, יש עדה אחת שפחות, עדה אחת שיותר. המחנה של כולנו, שמנהגי אבלות הולכים וצוברים תאוצה עד שמגיעים לראש חודש אב, לאחר מכן שבוע שחל בו, והסיעו האבלות לתשעה באב, שזה יום החורבן, בית ראשון, בית שני, ועוד כמה אירועים קשים שאירעו באותו יום, כפי שחז"ל אומרים את זה בסוף מסכת תענית. הרמב"ם, כולנו יודעים רבותיי, שכל החורבן הזה הוא בא כתוצאה מחטא המרגלים, כפי שדרשו על הפסוק, ותישא כל העדה ויבכו עם בלילה הוא, אומרים חז"ל, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אגבה לכם בכייה לדורות. כלומר, החורבן של בית ראשון, החורבן של בית שני, הגלות, וכל הגזירות והשמדות והשואה האיומה, זה כתוצאה מאותו בכי שאנחנו סובלים עד עצם היום. אם החטא של המרגלים היה, מבחינת וינשאו בארץ חמדה, ממילא צריכה להיות גם תשובת המשקל לחשוק ולהרוג ולרצות את הארץ. קדמוננו תיקנו לנו, וזה דבר מעניין, שבשלושת השבועות הללו, שאנחנו מתחילים את הגילוי על החורבן הגדול, בנושאים המרכזיים של פרשיות השבוע שאנחנו קוראים, לעורר בנו את ההנחיות ואת ההדרכות לתשובת המשפט. השבת קראנו את השבת פנחס. בדרך כלל ברוב השנים, פנחס הוא כבר בתוך שלושת השבועות. השנה שזה אחד יום ראשון, אז זה יום אחד קודם. פרשת פנחס, יש כמה וכמה נושאים. הנושא האמצעי של פרשתנו עושה במפקד שהיה בשנת 40, מטרת המפקד הייתה לדעת מניין כל שבט ושבט, משום שלאלה תחלק הארץ. זאת אומרת, מטרת המפקד הייתה להכשיר את הרקע, את המניין, כדי שלאחר מכן המחלקים ידעו למי לחלק את ארץ ישראל. לאחר שנאמר לאלה תחלק הארץ, וזה רק בנים מגיל 60, מגיל 20 ועלה, באו בנות צלופחת אל משה ולאלעזר ולנשיא ואמרו למה להיגרש עם אבינו. חז"ל אומרים שהבנות הללו הן היו בנות חכמניות, בנות דרשניות. הם אמרו אבינו מת במדבר ובנים לא היו לו, כלומר לא היו לו בעבר. הם באו בטענה של ממה נפשך של ייבום. אם בנות לא נחשבות כבנים, אז אימנו זקוקה לייבום, ואם בנות נחשבות כבנים, תנע למה את זה. לאחר מכן, בפסוק השני, הם אמרו, אולי מגרש עם אבינו? כי אין לו בן, זה כתוב לשון הווה. כלומר, אפילו אם היה לו, עכשיו אין לו, זה כבר לא היה נוגע להם, כי אצל אבי הם לא היה בן אף פעם, הם באו מתוך, עם הנפשת של ייבום. פה הם דאגו לבנות אחרות. זאת אומרת, לא דאגו רק לעצמם, זה נקרא דרשניות. מי שאכפת לו גם על בעייתו של מישהו אחר, לנזור ולסייע. פה אנחנו קוראים את גדלותם של בנות צלופחת. אבל חז"ל דרשו נוסף לזה, שבנות צלופחת הן בנות שחיבבו את ארץ ישראל. בכלל, רבותיי, אנחנו רואים שנשי דור המדבר היו ברמה רוחנית גבוהה מאוד. בחטא העגל הם לא נדבו את נזמיהם, ובחטא המרגלים הם לא חטאו. וכשהגברים באותו דור אמרו, ניתנה ראש משהו מצרימה, למה הילדו מצרים, כל מיני תלונות, אנשים שבאותו דור אמרו, תנה לנו אחוזה. לכאורה נשאר בשנה, מה יש בזה שאמרו, תנה לנו אחוזה, שהם חייבו את הארץ. אולי הם שמעו שמחלקים נחלה, כמו שיש לפעמים היו. יש מתפרסם בעיתון איזשהו צו ירושה, יש דין מהמשפחה, מי אלה שיושבים, פתאום מופיע עוד אחד לחוץ לארץ, אומר אני אח שלכם, אני הבן דוד שלהם, אני הבן דוד, אני הדוד, מגיע לי גם לראשון. אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא ידע. בקיצור זה גורם למשפטים, הם צריכים להוכיח שהוא לא. אם חלקים נחלה וירושה בחינם, למה שלא יקבל? אז מה ראה שבנות צלופת חילבו את הארץ? אלא כשאנחנו נדדק ונראה מה הם ביקשו. אם היו סתם לבקשות נחלה בארץ, יכלו להצטרף לחצי שבט מנשה שאנחנו נקרא שבט, שלהם ניתנה הנחלה בעבר ירדן, ואנחנו יודעים שהגולן היא אדמה טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה בהר, אם הם סתם רצו נחלה בארץ, יכלו לבקר שם. הם לא ביקשו סתם נחלה בארץ. הם ביקשו תנה לנו אחוזה בתוך החייבים. ואנחנו יודעים שנחלת חצי שבט מנשה, זה היה באזור מה שנקרא יום, עמק חפר, אחרי זה יש מנשה, הרי מנשה, יש גם כפר חוגלה, זה השם, אחת הבנות הללו. הם רצו, היום בשפה של, זמננו זה נקרא, בגדה המערבית, משום שעיקר קדושתה וסגולתה של ארץ ישראל, זה בארץ ישראל המערבית. גם משה רבנו, כשהוא הכניס את ישראל לעבר ירדן, כשהוא שלח על סיחון עברה לדרך הרסך, אז מה אתם חושבים? שהוא רצה לחיות איתו שלום? הוא רצה לעשות איתו הונדה? ודאי שהוא לא רצה. כי זאת הארץ ששייכת והותחה לאברהם אבינו. אלא הוא חשב קודם כל להעביר את ישראל לארץ ישראל המערבית, לכבוש את הארץ הזאת. לאחר מכן הצבא יחזור מזרחה וירבשו. וגם משה רבינו, התחילה, הוא חשב ליישב את כל השבטים בארץ ישראל המערבית. וארץ ישראל המערבית, המזרחית, הוא לא ביקש איזשהו פרטנר שאפשר לבקש מאנושיות לקבל את חבלי ארץ הזאת, כפי שחכמים בזמננו עושים. אין לעלות על הנה דבר כזה. משה רבינו חשב ליישב את השבטים פה, וארץ ישראל המזרחית, היא תהיה סדות מרעה, פלחה, מטעים, כאילו שיהיו שם עבודות, מפעלים שיהיו, ההתיישבות שיהיה פה. והם רצו לעבור לצד הזה, איזו שעיקר הקדושה של הארץ, כמו שאנחנו יודעים. כל ארץ ישראל היא קדושה. ירושלים, יש לה 10 קדושות, כפי שהמשנה אומרת, במסכת כלים. אבל גם עבר ירדן זה מצוות יישוב הארץ. לא יצוע שהיו זוכים בדורנו לשחרורה של עבר ירדן, ויהודים היו רוצים להתיישב נאמר, בעירוויר, בג'יאלס, בסלט, שם כל מיני מקומות כאלה. ודאי שהיו מקבלים את מצוות יישוב הארץ, זה לא כמו ירושלים, אבל את המצווה מקבלים. מזה שהם חילבו ולידעו שהארץ הזאת לא כבושה, עבר ירדן כבר הייתה כבושה, פה זה לקח שנים, ואז זה לקח 7 שנים שכבשו, ו7 שנים שחלקו. זה לא כמו בדורנו שזכינו לשחרור ליבה של ארצנו פחות מ6 ימים. אז זה לקח 7 שנים זה לקח. הייתה להם עומק אמונה שעם ישראל יעמוד במלאכה, יכבוש את הארץ ויחלב. מפה אנחנו רואים שהם כלבו את הארץ. ובנות צלופחת זהו פרט שיצא מן הכלל, למד לא רק על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו. נשי דור המדבר, הם היו צדקניות, הם היו אוהבות ארצנו, כמו שאנחנו יודעים גם היום. הנוער שנבד ארץ ישראל, הייתי אומר שהבנות חלקם יותר גדול אפילו של הבנים. המוטיבציה לשם, העוז שלהם, הגבורה שלהם, בקיצור, בנות אין צדקניות. וכן, הם חיברו את הארץ. וקדמוננו תקנו לנו לקרוא את פרשת פנחס בשלושת השבועות, כדי לעורר בנו את החשק ואת הרצון כתשובת המשקל כנגד חטא המרגלים שהם עשו בארץ מדבר. ופרשת מסעי שאנחנו נקרא בה בשלט הבאה, לא קרובה, לפי שיטת הרמב״ם, מה שכתוב אותה פרשה, ירישתם אותה וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ להרשת אותה, זה לא סתם הבטחה. אם תרשו, תזכו לשבת בה. זהו חיוב וציווי, כפי שאנחנו עוד מעט נסביר, שהרמב״ם מונה מצוות יישוב ארץ ישראל בין רמח מצוות עשה, ומסתמך על הפסוק הזה, הרישתם אותה, יישב. גם שוב אני חוזר פה, וקדמנים תקנו עליו לקרוא את זה בשלושת השבועות, ושנדע את גודל חשיבותה של המצווה הזאת, כפי שרמב"ן מביא בשם חז"ל, שזו אחת המצוות שאמרו שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. אמרו את זה על שבת, אמרו את זה על ציצית, ואמרו את זה על ארץ ישראל. השבת אנחנו יכולים להבין, משום ששבת היא מקפלת בתוכה את יסודות האמונה של עם ישראל. מי ששומר שבת, זאת אומרת שהוא מאמין שהבורא ברא את העולם, הוא לא הפקר, זה לא כמו אלה שחושבים שהעולם הוא קדמון. גם הפילוסופים היוונים חשבו שזה קדמון. אנחנו מאמינים שהעולם נברא מן העין המוחלט. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אם הוא ברא אותו, הוא ברא אותו למטרה מסוימת. אז הוא מאמין שיש בורא עולם, הוא מאמין שיש תכלית לבריאת עולם, ולא שהכל הפקרות. אלו שחיים חיי הפקרות, הם חושבים שהם נולדים במקרה, חיים במקרה, מסתרקים מן העולם במקרה, אבל גם אצלם יש דבר מחושב. הרשתות שהם עושים היא מתוכננת. אבל חוץ מזה, כל האירועים בעולם, הכל זה מקרה. אצלנו אין מקרה. יכול להיות בעברים שצריכים מקרה לישראל, ודאי שיש השגחה פרטית. הרמב"ן מונה את זה בתור מצווה. מה כלול במצווה הזאת? ולמה יש כולה כנגד כל התורה כולה? הרמב"ן כותב בפרשת אמור, שעיקר חיוב המצוות זה בארץ. מה שאנחנו שומרים מצוות חובת גברא, גם בחוץ לארץ, יש להם ערך חינוכי, וכשנחזור ארצה, שהמצוות לא תהיינה חדשות. אבל עיקר חשיבותם והשפטם על הוויה כולה, זה בארץ. גם הנציב, גם החובצחיים, שניים אומרים, מקיק מצוות שבת, אדם שומר בגולה, ואדם שומר פה. סגולתה של מצוות, מה שהשפיע על האדם, מה שהשפיע על זרמת חיות בעולמות כולה, זה פי עשרות מונים בארץ, יש את חוץ לארץ. עיקר חיוב המצוות זה בארץ. לכן אפשר להבין למה מצווה זו היא שקולה כנגד כל התורה כולה. עכשיו, מה כלול במצווה הזו? כשמי שמתבונן במצוות עשה ד' של הרמב״ם, שהרמב״ם לא מונה את זה, אם יספיק לנו זמן, נסביר גם למה הרמב״ם לא מונה את זה. כשהרמב״ם לא מונה מצווה, זה עדיין לא אמור שלא צריך לעשות אותה. יש סיבות אחרות שלא מונים. הרמב״ם אומר שזה מכיל בקרבו, הייתי אומר, שלושה מרכיבים. אם נשאל את עצמנו, האם בתורת ישראל יש התייחסות היכן צריך להיות מקום מגורף וקבוע של אדם? מי שלמד שולחן ערוך יודע שיש לנו הדרכה כשאדם הולך לישון, אם הוא צריך לשכב על צד שמאל או על צד ימין, שהוא מתפשט, שהוא מתלבש עם הראש שלו, שוכב מזרח, מערב, צפון, בקיצור יש הדרכות על כל צד ושם. איך ייתכן שלא יהיה התייחסות היכן אדם צריך לגור? אומר רמב"ן, מקום מגורך הקבוע של אדם זה בארץ. מותר אמנם לצאת לחוץ לארץ, לפי הרמב"ם מותר רק לארבע דברים: ללמוד תורה, לישא אישה, להציל את הנוכרים, או אם הוא יבואן או יצואן לצורך הסדרת המסחר. אבל ללכת לראות את חורבות אתונה או את מפלי ניאגרה, ואין צריך לומר את המשחקים בבייג'ין, זהו בדיוק האיסור. אדם צריך להיות בארץ ולראות דברי הבל בחוץ לארץ. ככה פעת השולחן שהיה מתלמידי הגר"א, ככה הוא לומד פשט ברמב"ם. למה אני מגיב פשט ברמב"ם? כי יש כאלה שרוצים לומר שהוא עדין לכל מצווה מותר לצאת. מה שמוזכר בתורה, ללמוד תורה ולשא אישה, זה רק דוגמה. זה שבעל השלטות, הוא סובר גם, וואלה. בדעת הרמב"ם לומדים שרק דברים האלה. אני פעם הייתי בישיבה תיכונית, דיברנו על נושא הזה, קם בחור אחד ואומר, הרב, אני אף פעם לא שמעתי, לא אמרו לנו שיש בכלל בעיה לצאת לחוץ לארץ. אתם יודעים שיש גם בעיה לצאת לחוץ לארץ, להשתתח על קברי צדיקים? שאלו את הרב קוק בספר משפט כהן, האם מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, להשתתח על קברי צדיקים? אז הרב סלנה קם. ודאי שיש עניין בהשתתפות על קברי צדיקים. וזה אנחנו רואים כלל בנפרד, עליו להשתתח על קברי אבות. אבל כשזה בא בהתנגשות עם איסור יציאה לחוץ לארץ, מי אומר שהאיסור הזה נדחה בגלל הדבר החשוב הזה? זה א'. נקודה שנייה, אומר הרב זצ"ל, מי שרוצה להשתתף בבית צדיקים, הוא צריך לחפש בחוץ לארץ. אין לנו קברי אבות. בארץ אין לנו גדולי הגליל. בגליל, מי אומר שהשיגים בחוץ לארץ הם יותר גדולים? אני אספר לכם, זה חצי בדיקה וחצי אמת. חסיד אחד, לא היה לו כסף לנסוע לאומה לראש השנה, אבל הוא רצה להתפלל מתוך התלהבות על קבר צדיק. הוא לקח את השק שינה שלו, נסע למירון, ישן שם בצורה כמו חורני על הרצפה, העיקר להתפלל על קברי צדיק, והוא אומר שזה מטראומוס, הוא מקבל שם גבות הנפש. והוא כתב פתק כזה שהם רגילים לשים על ציון הקברים. חסיד אחר היה סקרן, מה החסיד הזה מבקש? הוא פתח את הפתק, בפתק היה כתוב שהוא מבקש מרבי שמעון שימליץ עבורו אצל רב נחמן. הנה, מה אני מזכיר את זה? מה שהרב נזר כותב במשפט כהן, שאין לנסוע לחוץ לארץ להשתתף כנראה צדיק. אם אדם רוצה שזה, יש לי מספיק פה. מקום מגורף הקבוע שאדם זה בארץ, אלא לדברים מסוימים, לפי הרמב"ם, אותם ארבע דברים מותר לצאת, כמו בסוכות. יש לנו מצווה בסוכה, צא מדירת קבע לדירת ארעי. הסוכה היא דירת ארעי, על הישיבה בסוכה היא צריכה להיות בקביעות. כפי שרמב"ם, ומרן מחבר פוסקים, ששינה בסוכה היא יותר חיוב משל אכילה. אכילת ארעי מותרת כל סוכה. לשינה אין הרעי, כל שינה היא מבחינת קבע, כי אדם לא רגיל לתפוס תרדימה פה ושם, לכל הוא אוכל פה, הוא אוכל שם, לכן כל שינה יש הקבע. אדם, ביחוד בארץ, אדם צריך להשתדל שתהיה לו סוכה שהוא אוכל לישון. באירופה, באמת היה קשה מאוד לישון, יש גשמים ויש קור, אבל אקלים בארץ, על פי רוב אין גשמים בתשרי. וכל אדם צריך להשתדל לבנות סוכה שתהיה לו אפשרות גם לישון, לא מספיק שיש לי עובד, צריך גם לישון. מישהו סיפר לי שבתימן בנו את הסוכה והשתמשו מה שנקרא הלכה משה מסיני דופן עקומה. בגלל שיש שם המחבלים האלה שהקימו בהידו ידו בכל, אז אי אפשר לבנות סוכה בכל, בחוץ. היו בונים סוכה בתוך מרפסת, אגב ברנס היה פתוח, והתחנות שימשו כמו דופן עקומה. משום שהיו ביניהם כאלה שקימו ידו בכל. תשמע לפני שנולד, מה נאמר שם? ידו בכל ויד כל. מה זה ידו בכל? לאחת אמר במיטלה תדיחותה, שהם קמים והידו שלא הולכים 400 בלי נטילת ידיים. אבל בהוראה אחרת, בהוראה אחרת, אמי לי נביא, לא הולכים 400 בלי נטילת ידיים. מותר לצאת, זה בין מסוים, אבל עיקר מקום בגורף הקבוע של אדם זה בארץ. אין כאילו מה לעושה, כמו של תקופת הגלות. המרכיב השלישי, מה שמונח במצווה הזאת, אומר הרמב״ם, שלא נעזבנה ביד זמתנו מן האומות או לשממה. זה לשונו של הרמב״ם. כלומר, זמן ישוע בן נון, שמסתובבנו בכיבוש הארץ, יש לנו מצווה לכבוש אותם וליישב אותה שלא תישאר שממה. כלומר, כל פעולה שרואים ממנה בניין ויצירה, אדם בונה בית, הוא נוטע קרח, הוא חורש אדמה לזרוע משהו, או כל פעולות של בניין שאדם עושה עבודה פרודקטיבית, בזה הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. שלא נעזבנה לשממה. אתם יודעים שהטורקים שלטו פה כ-400 שנה. באיזו מצווה הם הידרו? כתוב בתוכיך, ושממו עליה אויביכם היפים בה. הם קימו את המצווה הזאת והעידו. העידו. טוב, אני לא רוצה להגיד, חבל הזמן, אבל מישהו יודע איך כן קימו את זה בעידו. למה יש מצווה ליישב? חתם סופר כותב בחידושיו במסכת סוכה, למד, זין, נתחיל דומני, וגם בחידושיו על התורה, בתורת משה, שיש הבדל, נגיד, אדם שהוא בעל מלאכה, יש הבדל אם הוא בגולה או בארץ. בגולה, כל עניינו שאדם עובד ליצור פרנסה, אבל אם הוא, אין לו בעיה של פרנסה, או הוא גם בפנסיה או משהו, אין לו מצווה לבנות שם על הדעת או לחרוש באדמה. בארץ, מלבד הנושא של פרנסה, יש לו מצווה בעצם הבניין שלך, בעצם הזריעה שלך, בעצם הנטייה שלך. אומר שחקלאי שיגיד אינני רוצה לאסוף את ניבול, לא אכפת לי, זה כמו אדם שיגיד אינני רוצה להניח תפילין. ככה אומר החתם סופר בקדושה מסכת סוכות. בארץ זה מצווה של עצמה. אתם יודעים, היום יש לו מושג מה שנקרא איכות הסביבה. מי שלמד מסכת ברבטרא, אפילו את המשניות, יודע שיש משנה, מרחיקים את האילנות מן העיר כף הידה. זה משום לא יעיל, זה היה מושג שלא יעיל, איזשהו משטח ריק. הרמב"ן בחידושיו ברבטרא בפרק שני אומר שהדין הזה לשמור על גופיה של הארץ זה דין בארץ ישראל. וחוץ לארץ, הלוואי ותנבל בפני יושביה. זה כותב הרמב"ן בדף חו במסכת ברבטרא. אני נסעתי פעם ברכב, ברכב היה שלט, השלכת פסולת מרכב זה אסורה. אני שואל את הנהג שיושב על ידי, תגיד לי, מרכב זה לאפוקי מים? מה הוא אומר לך? מרכב הוא מודע. אז הוא אומר, מה אתה שואל? אתה חושב שזה משנה? עיתונאים כותבים ככה. הם התכוונו שאדם לא יזרוק פסולת החוץ. וזה נכון. צריכים באמת לשמור על יופי השלב זה. מי שלמד מסכת כתובות, בסוף מסכת כתובות מוזכר שגדולי החכמים היו אומרים לתלמידי, ביום שרבי תכניס אותי לצל, וביום של יקר תקציב אותי לשמש, אומר רש"י, כדי שלא נתרעם על ישיבת ארץ ישראל. זה נכון שצריכים באמת שיהיו תנאי דיון היום למשל בשפילה. בדור הקודם לא היה מושג כזה של מזגנים. היום אנשים עשו מפונקים, אז בתוך המכוניות יש מזגנים, בתוך הבתים יש מזגנים. כשישראל היו במדבר, לא היו זקוקים למזגנים. בזכותו של אהרון היו ענני חוות, הם חרפו על המחנה, למרות שבחוץ היה 50 מעלות, כמה 24 מעלות. תמיד, לא הייתה בעיה. בעירה של מיליון שטח, לא היו צריכים לבדוק את המים. היום, במים ביום, צריכים לבדוק את המים, אם החברים של השמאל לא הרעילו את המים. המים היו אולי עכשיו, אם התקדמו בדרך השלום, אולי צריכים לבדוק 3 פעמים, אני לא בטוח. אבל כל יום צריכים לבדוק. אצל מיליון לא היו צריכים לבדוק, היו מים זקים סמנים. כי זה היה דור המדבר. גם אייר קונדישנים הלא היו זקקים, היה להם. אם כן, שלא נזרן על יד זאת, שלא נזרן לשממה, יש מצווה להפריח את שמותה. לכן כל יהודי שקונה בית בארץ, הוא מקיים מצווה. ויש דבר מעניין. בתלמוד מוזכר, יהודי שרוצה לקנות בית בארץ ישראל, ומזדמן לו סוחר ערבי, ואם לא יקנו היום, הוא מחר ירקב עם הגמל והוא ייסע לסעודיה. האם מותר לומר לגוי, בוא נלך אל הנוטריון ונחתום שהשטר הזה, שהשדה הזאת עובר מרשותו של אבו זמיימה אל ינקל. יש ראשונים שנחלקו בגמרא הזאת, האמירה לגוי, ביסו דורייתא ליצור דבר מצווה, מותרת בשבת או אסורה בשבת. נאמר, אדם יש לו בן שצריך למול, ויש שם רשות רבים ולא הביאו עזרי מילה, האם מותר לומר לגוי, תביא את עזרי מילה ונמול בשבת, או לא? אמירה לגוי עוד וזה ביסו דורייתא, תהיה אסורה. רוב הראשונים סוברים שאמירה לגוי ביסו דורייתא אפילו צורך מצווה, אסורה. ככה פוסק גם הרמב״ם, ריף, ראש ומרן המחבר. יש את הבעל היתוב שסולל שבתה. הרמב״ן בחידושת מסכת שבת, בפרק רבי דמילה, הוא דן באריכות בנושא הזה, האם אמירה לגוי יצור דבר מצווה מותרת או אסורה. בעל היתוב הוכיח מזה שמותרת אמירה לנוכרי להגיד, לך אל הנוטריון ותרשום שהבית הזה, החלקה הזאת עוברת מרשותו של אבו זמיימה, מרשותו של יעקב. יעקב, סתם אני ממשיך. אומר רמב"ן, מזה שמותרת אמירה לצורך רכישת בית בארץ, מזה אין ראיה שתהיה מותרת למצווה אחרת, אפילו מצוות מילה. למה? אומר, דשני מצווה ביישוב ארץ זה, שהיא תועלת לכל ישראל שלא תחרב ארץ קדושה. כלומר, אדם שחייב למול את בנו, זה מצווה פרטית שלא ימכור חשיבותה. מצווה ביישוב הארץ, כשאדם גואל ומכניס אותה ליישוב ישראל, זה לא רק לעצמו עושה מצווה, זה תועלת לכלל ישראל. לכן המצווה הזאת יש לה מימד מיוחד. ככה מסביר לנו. אתם יודעים רבותיי שיש לנו כלל שאיש ואישה, נגיד נישואים בחוץ לארץ, האיש רוצה לעלות ארצה, והאישה לא רוצה, האישה אומרת בסוף מסכת כתובות, תצא שלא בכתובה. האישה רוצה לעלות והוא לא רוצה, כופים אותו על גט. איך שמענו דבר כזה שאחד מבני הזוג רוצה לקיים איזשהו מצווה, שהבית דין בתור סמכות שלטונית יתערב לפרק משפחה? אצלנו ביהדות מה לא עושים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. ופה הבית דין כופה אותו על גט. אני אשאל אתכם רבותיי, איש ואישה שהתחתנו, והם היו שומרי שבת. לאחר מכן, או האיש או האישה, הוא החליט להיות בן אדם מודרני, מה פתאום בליל שבת יושב בבית עם אור, הוא רוצה לכבות את האור, להדליק את המכשיר שמקרין רדיואקטיביות, ותרתי משהו. והאישה אומרת, מה, אני לא רוצה להגיד לראות, אני רוצה דווקא לשבת בחושך, ולראות מי מכניס את מי ל-0-0, ביתר בפועל, הפועל ביתר. והיא רוצה לשבת בחושך. האם זו עילה לפירוק משפחה או לא? ברור שהוא לא מעניין שאישה תשב בחושך, או אם הוא פתאום בשבת הוא רוצה לנסוע, הוא לא רוצה, הוא יושב בשבת, הוא רוצה לרכת לראות את הביתות של ביתר והפועל, מי מכניס את מי ל-0-0, בשבת. והאישה רוצה לשמור שבת, האם זו עילה לגט או לא? אז אומרים בהלכה שכל זמן שהפגיעה היא לא בדברים שהתא המשפחתי בנוי על זה, על כשרות, על תרת משפחה ועל אי הפרת נדרים, אז זה לא עילה לקוף הגט. זה לא טוב, אבל אי אפשר לקוף. ולמה? אם היא רוצה לעלות ארצה, קופים אותו לפרט משפחה. אמנם זה קלות בגלל חשיבותה של המצווה הזאת, אבל המצווה הזאת כל כך חשובה. ואני יודעתי נראה שההסבר הוא כזה. חז"ל עשו שיקול, שיקול. שעומדת לפנינו דילמה, המשך קיומו של הבית הפרטי, או חיזוקו של הבית הלאומי, הנושא הציבורי גובר על השני. רובי נחתנים לה, הם רוצים לדעים בדיון, היא רוצה לעלות ארצה והוא לא רוצה. הרי הסיבה האמיתית שלא רוצים ארצה זה בגלל נגיעות חומריות. הוא חושב ששם הוא אוכל במים, שיקן זה לא בארץ, לא יהיה לו מה לאכול. ככה הוא מדמה בנפשו. כל איש וכל אישה שעולים ארצה, אפילו אם אישה לא מחויבת בצד הביצוע המלחמתי, אבל ברור שמחצית העם זה נשים. אי אפשר להקים ממלכה בלי נשים. כל אישה שעולה ארצה, היא מחזקת את המערך הכללי של כנסת ישראל. לכן חז"ל אמרו שאם היא רוצה לעלות והוא רוצה שמה נשאר בניו יורק, שיבושם לו. כופים אותו על זה. דווקא המצווה הזאת ולא המצווה הזאת. כי שפה זה עניין של, של כלל ישראל. לכן זה קודל משלום. אם כן, נחזור, עוד הפעם. אם יש מצווה לא להשאיר אותה בשלומה ויש מצווה ליישב אותה, הרמב"ן ממשיך ואומר שלא נעזבנה יד זולותינו מן האומות. אסור לנו להסגיר את הארץ לבי שלטון גוי. זאת אומרת, שלא לחשוב שבזמן ישוע בן נון, הוא כבש פעם אחת וגמר לו. הרמב"ן אומר שנסתבנו לכל הדורות בכיבוש. אלא מה היינו הנושאים כל השנים? אבל בלי האונס חייבים בכל דור לכבוש את הארץ ולא להסגיר ארץ ישראל לבי גוי. עכשיו, אתם יודעים, אתם ודאי שמעתם שלפני כ-10 שנים הייתה הצגה שקראו לה אוסלו. שמעתם דבר כזה. הצעירים אני שואל, שמעתי, למדו היסטוריה, סתם זה היסטוריה. מה הם אמרו? שאם אנחנו נסגיר חבלי ארץ לידי המחבלים, יבוא שלום פסטורלי. אבל אם אנחנו נתעקש להחזיר בכל מחבי ארצנו, אז הגויים ימשיכו בהטרדות, במלחמות, בפיגועים. שאלו גם חלק מרבנים, ברבנים יש כאלה שאמרו שפיקוח נפש, יש לנו כבר שפיקוח נפש, השבת. אז גם פה, בשביל ביקוח נפש, לבנוע שפיכות דבן של ישראל, אנחנו נסגיר להם חלק מהארץ, ואז יבוא שלום פסטורלי. זה היה הנימוק. מה הייתה הטעות? הטעות, רבותיי, הייתה בשני מישורים. הן בתחום ההלכתי הפשוט, והן בתחום הערכת המציאות. כלומר, קודם כל נתחיל מצד ההלכתי. ידוע בתלמוד, כל שומר תורה ומצוות יודע שפיקוח נפש לאדם בישראל דוחה שבת. חז"ל עבדו זה פסוק שירתו באחרי מות, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מזה לומד שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם. ואפילו ספק פיקוח נפש של אדם בשבת, יש מצווה לעשות את כל הפעולות כדי להציל נפש אדם בישראל, או כמו ביום הכיפורים, אישה בהיריון שהאריכה משהו, ואם לא ייתנו לה, היא מסוכנת, או אפילו אם העובר מסוכן, גם עבור העובר מחללים יום הכיפור. וחי בהם, אז לכאורה גם פה, בארץ ישראל, אם אומרים שזה סכנה, אם אנחנו נמשיך להחזיק בה, כמובן שלחה שהסגירו הרי הגיע שלום פסטורלי, אתם יודעים, מאז עד היום. כולכם יודעים איזה שלום טוב ויציב ואיתן הגיע מאז עד היום. אני אומר את זה באירוניה, אתם מבינים עליי. הרב קוק כותב במשפט כהן, לכן המין חתכינו במצוות תף רשדל תף כבי, שהדין הזה שבחי בהם, שמזה למדו חזר, שפיקוח נגד של אדם ישראל דוחה קיומה של מצווה, כמו שבת יום הכיפורים, אבל זה שייך בעניינים פרטיים. בדבר ששייך להנהגת המלוכה, להנהגת המדינה, מצב של מצוות מלחמה, כיבוש הארץ, או להצלת ישראל מיצר שבעליהם, בציבור לא שייך וחי בהם. היה תלמוד מסכת שבועות לנו ואף אומר, שמלכות ישראל מותר לה להוציא את העם למלחמה, אפילו למלחמת הרשות. למרות שבדרך הטבע, כניסה למערכות המלחמה, זה לקיחת סיכון. מלחמה דוחה את הוחי בהם. אין, זה עבוד מראש, זה התאבדות, על זה אני לא מדבר. אבל בדרך כלל מלחמה זה כניסה לסיכון, במלחמה לא שייך. לכן יש להכין כך. נגיד לפני מיישר, יהודי שעלה ארצה, נגיד קנה בבית על יד ג'נין, והמחבים שם אימו עליו, או על בני ביתו, שאם הוא לא יזוז משם, ירגו בו. אפילו זה הכרוך לא רק בהעתקת מקום מגוריו, אלא בעזיבתות ארץ ישראל לגמרי, פיקוח נפש שלו, דוחה את קיומה של המצווה. מצוות עשה של יישוב הארץ, באופן פרטי, בא בהתנפשות אם וחי בהם, זה דוחה. אבל, אם הגוי מאמין על ממשלה, על מדינה, שאתם לא תזכירו לנו שטח, אנחנו מאמין במלחמה, ציבור חייב לספוג את האיום. זה מכיוון שהרמב"ן כותב במרכיב השלישי, שנסתבנו בכיבוש בכל הדורות. כל בר בירה שמבין את המשפט הזה, מבין כיבוש, הכוונה היא הקמת מערך צבאי על כל המשתמע מזה, וללכת לכבוש את הארץ תוך סיכון עצמי. זה חיוב שמוטל על הציבור. ולכן אסור היה לממשלת ישראל, אם לא הייתה נוהגת לפי התורה, להסגיר חבלי ארץ, אפילו אם היה שלום אמת. כל העסק הזה, אתם יודעים איזה שלום אמת. זאת הייתה טעות בהלכה שיש להכין, באמת מצד האישי הפרטי, גם משפט יישוב ארץ ישראל, נדחק לידי פיקוח נפש. אבל כשמדובר על ציבור, שיש חיוב מלחמה, וחיוב מלחמה זה חיוב שמותר על הציבור, אפילו אם הם מאמינים, אסור לציבור להיכנע בזה. זאת הייתה הטעות מבחינה הלכתית, ומה הייתה הטעות מבחינה הערכת המציאות? זה מה שהם חושבים, שעם הפרעים האלה אפשר להגיע לכלל שלום. הם לא יודעים במי הסכימה. מה כותב דוד המלך על בני קידה? ספר תהילים אומר, אוי אני, כי גרתי משך, שכנתי עולי קידה. אני שלום, וכי אדבר, הם על המלחמה. התכונה שלהם, הם שונאי שלום. הם לא רוצים שלום, הם רוצים להשמיד את המדינה ליושביה. אז כל מי שמשלה את עצמו, שאם אלה אפשר להביא את השלום, הוא פשוט לא מכיר את התכונות שלו. ויש גם בגרת תימן. לקראת סוף ההיגרת, בזמנו היו רדיפות על יהודי תימן, הרמב״ם כתב להם היגרת עידוד וחיזוק. הוא כתב את זה בערבית, והיא תורגמה לערבית. לקראת סוף ההיגרת, כותב הרמב״ם, שהתכונה של האומה הזאת, כל זמן שהם רוטבים שלומם, הם ישיבו בחירום ובמלחמה. כלומר, כל מה שנציגי עם ישראל יחזרו אחרי הערבים האלה, והתחננו בפניהם, בואו תשאו איתם, ניתן לכם עוד ועוד, זאת היא ערובה שלא יצא שום דבר. כי הוא לא מפרש את זה שאתה ג'נטלמן, הוא מפרש את זה שאתה חלש, ואז הזאב מראה את מה שהוא מסוגל. כשלומדים מזרחנות באוניברסיטה, הם לא ילמדו מה שדוד המלך אמר, ומה שהרמב״ם כתב ביקרת. כי להם אין תור אקדמי. מה שאומר אבו סחיימה ואבו חליב ואבו נאיפו. זה דוקטור איך, אנשים אקדמיים. אבל הרמב״ם הוא לא אקדמי. אבל המציאות תוכיח. מה שהרמב״ם כותב רבותיי זה תורת נצח. ותכונה של אומה לא משתרה. כמו שחזל אומרים, מה עם התכונות המפנות את כלל ישראל? כמר המסגדי במות אומר, שהם רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אם אחד נולד לצצי אברהם מצל יעקב, למרות שהוא לא למד יצירותו, מה זה תורה ומצוות, זה בדם שלו שיש התכונות האלה. ואלה שלא כאלה, להם יש תכונות הברבריות, השנאה, הרצון להשמיד, וכל התופעות השליליות המתלוות לזה. כן, הטעות, כל אלה שהסכימו להסכים מאוסלו, כל דבר טעות מבחינה הלכתית, היה אסור להסביר להם חבלי ארץ, וטעות בהערכת המצב, שכאילו שאיתם אפשר להגיע לשלום. זוהי טעות פטלית, איתם לא היה שלום, אין שלום, לא יהיה שלום. לא משום שאנחנו לא רוצים, הם לא רוצים, הם שרי שלום. אי אפשר, כל זמן שישאיר אותם בארץ, לא יהיה שלום. עשו משיח חמור, מלחמת ששת הימים, יוצאיכם. מי שברח ברח, יגיד דוד פתל, ומי שלא לעזור לו, לא עשו את זה, אז עם ישראל סובל, וחלילה ימשיך לסבול כל זמן שישאיר אותם חברים בארץ. ואין צריך לומר חלילה וחלילה, אם יקימו להם מדינה. אז זה כמו שאדם יורד ברגל של עצמם. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יסכל את עצתם. אני אמרתי במילים דקדוחות, שאנחנו נבשה על ידי עבודה ערבית. כלומר, הם יתרפדו את זה. על החכמים שלנו, הרי אנחנו לא יכולים לסמוך. הם יתרפדו את זה, שלא יצא שום דבר מכל הדברים האלה. השאלה כמה מסורים, אני צריך לסבול, עד שהחכמים שלנו יבינו את זה. אם כן, לפי הרמב״ם, יש לנו מצווה על הציבור, לעמוד בתוקף, אפילו מבוא עם הימים, הרי זה יש חיום מלחמה, ואסור להסגיר חבל ארץ בעברוי. תכנון להסגיר, זה כמו שאחד יתכנן לעשות דבר עבירה. אסור לנו. ואין לי ספק שאחד הסיבות שאין שלום, ואנחנו סוגלים את האיום של הרשעים יום-יומי, זה שממשיכים את חטא המרגלים. כל זמן שלא יתוקן חטא המרגלים, אז אנחנו ממשיכים לסבור. יש דבר מעניין, תראו רבותיי, בפרשת דברים. עיקרה של פרשה עוסקת בדברי מוסר ותוכחות, מה שמשה רבינו אומר לכלל ישראל שבועות מספר לפני שהוא נפרד מהם. בפסוק למד ב', משה רבינו אומר, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. באיזה דבר משה רבינו מצא חסרון אמונה בדור המדבר? אנחנו יודעים, לפי הרמב״ם, יש לנו 13 עיקרי אמונה. הם לא הבינו במציאות השם, בהשגחה, בשכר ועונש, בתורה מן השמיים, בנצחיותה של תורה, בנבואה. לא מוצאים חסרון אמונה. אומר רש"י, במה הם לא הבינו? בזה שהבטיחכם להביא לארץ. הוא משים אותם בחסרון אמונה. וקדמוננו תקנו לנו לקרוא את הפרשה הזאת לפני תשעה באב, שוב, כתשובת המשכן, החורבן בא כתוצאה שלא האמינו, והם עשו בארץ כנדם, אנחנו צריכים לעורר בנו את האהבה, את החשק ואת הרצון. המציאות שאנחנו חיים היום, רבותיי, בדרך הטבע באמת, קשה לראות מוצא מהסבך המדיני שהמדינאים דרדרו את מצב האומה. אבל מי שמאמין בהשגחת השם על עמו, מי שמאמין מה שקורה לכלל ישראל, זה לא דברים במקרה, הוא ידע אם גם בדרך הטבע אנחנו לא רואים מוצא, אנחנו מאמינים כי לא ניטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזור. איך אמר מרדכי לאסתר? רגח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. איך? אנחנו לא יודעים. אבל זה ברור שהישועה תבוא לכלל ישראל. זה תלוי כמובן בנו להקל שיהיה במידת הרחמים ולא במידת. מותר לי עוד 5 דקות ואני רוצה להסביר, יש עוד על הרמב״ם לדבר הרבה, אבל הזמן מוגבל. אני רק רוצה בכמה דקות ספורות להסביר שהרמב״ם לא מונע את המצווה הזאת. אז מה, הוא לא סופר את המצווה הזאת? איך הרמב״ם מתמודד עם הבעיה הזאת? וזה לזכרו באמת של הרב קפאר, שהוא היה תומך מנהף כל מה שקשור להתיישבות והחזקת ארצנו בידי בניה. אתם יודעים רבותיי שבין רמח מצוות עשה, אין לנו מצוות עשה שהתורה תסבל אדם לישראל, תחיה. אמנם אדם לא רשאי לבית עצמו לדעת, לא רשאי גם לחבול בעצמו, על זה יש לב. אבל מצוות עשה אין דבר כזה. כשזה יסוף, אם אדם לא יחיה, אז אין מי לדבר. עכשיו תראו. הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קופנון גמל, הוא כותב שאילו יעלה על הדעת שיהודים לא נמצאים בארץ, הוא כותב, נמחו אותו תאומן, עד כך, רק הוא הבטיח שלא ימחו, שגם בזמנים הקשים יותר, שכל ארץ יהודה לכל ארץ השומרון הייתה חריבה, היה קומץ יהודים קטן בגליל, אפילו עשרה יהודים, ככה יוצא מפירוש המשניות שלו במסכת בחורות פרק ד', עשרה יהודים הם היוות קיומה של האומה. מי הוא כאן? זה עשרה. מה עד מתי? לידע על העשרה. כמובן שיש דבר אם יש עשרה יהודים בארץ, אם יש אלף, אם יש מיליון, יש עשרה מיליון. אינו דומה, ורובים עושים את התורה למותים. נמצא שקיומה של האומה מותנה במידת היותה בארץ. אם עם ישראל לא נמצא בארץ, אין קיום לאומה. אז אני אומר ככה לבוא. השם שהרמב"ם הוא לא מונה מצוות עשה על הפרט חיי, כמו שיש מצווה לאכול מצה בליל הסדר או לשבת בסוכה בליל החג. ככה אין מצווה על הכלל, תחיו. אם אתם לא בארץ, אתם לא חיים. אז מה, כבר יצווה לכלל ישראל, תחיו? זה פשיטה. יש דברים שזה תשתית כזאת, אקסיומה כזאת, שוודאי שצריכים לעשות את זה, זה לא נמנה את זה. ניקח לדוגמה, הרמב"ם בהלכות תשובה, הוא אומר יסוד חשוב, נאמר, שבחירה חופשית. כל מי שמאמין בתורת משה, האקסיומה היא שיש בחירה חופשית לאדם. אין דבר כזה שאדם מוכרח לא לעשות מצווה ולא לעשות עבירה. הרמב"ם גם מנמק את זה, אם אדם מוכרח, איך אפשר להעניש אותו? אונס, רחמנה, פטרי. ומה שייך לתת לו שכר, אם הוא מוכרח. הוא לא מונה את זה בשלושה עיקרי אמונה, אבל זה יסוד, בלי זה לא תתאמן תורה. אם עם ישראל לא נמצא בארץ, אין קיום לכל היהדות, אין קיום לכל התורה, אין קיום כל העולמות כולה. זה לא שייך לבוא את זה מצווה, זה מעל המצווה. לכן זה ברור שעם ישראל צריך להיות בארץ, צריך לגאול את הארץ. חבלי ארצנו, ליישב יהודים, וצריכים להכיל ריבונות של עם ישראל כל מרחביה. עשו משגיח חמור במלחמת ששת ימים, שהם שהכילו ריבונות על ירושלים, היו צריכים להטיל ריבונות על יהודה ועל שומרון, וגם צפון סיני, לפחות עד אל עריש. ככה לא הכילו ריבונות, נותנים יד למחבלים, אם אתם אומרים שזה שטח קדוש, תיתנו לארץ. אנחנו בעקיפין נותנים יד, לא שהם צודקים הרשעים האלה, אבל אתם יודעים שבירושלים החברת קדישה ביקשה להכשיר איזשהו שטח על יד מלא אדומים לבית העלמין. הלכו אנשי השמאל שלנו, הסיתו שם כמה ערבים, תגישו בקרץ שאתם הבלבטים שם. איך הם בלבטים? כמה עיזים הלכו שם על הג'אטר והטילו, תסלחו לי, גללים, ולפי החוק הטורקי מי שהטיל כמה גללים זה נסע שלו. זה חזקה שאין לי מתנה, אבל על הטורקים לא שייך לשאול שאלות. בג"ץ ישב שבעה נקיים ואמר שבשטח הכבוש אסור לעשות בית עולמין, שזה דבר קבוע. היום בירושלים קוברים בקומות, שמעתם דבר כזה? זה משום שאנשים מדברים עם זה אמרו שזה שטח כבוש, אמרו שזה פעול, אז עכשיו עם ישראל משלם את זה. נקווה שעם ישראל יתעורר ויבין שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, אין שום ישות לאף עם בתור אישות לאומית, בתור בודד אם הוא משתנה, אם הוא מתנהג כמו בן אדם, זה משהו אחר. אבל אישות לאומית, לא הייתה פה אף פעם אישות פלסטינית, ואין, ואנחנו מקווים שלא תהיה. אני רוצה לאחל לכל הציבור כולו, שנזכה באמת לצאת מבין המצרים למרחב יער, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו תשעו בקודש, ונזכה באמת לראות בגולת עמנו וארצנו, ושנצעק נקרא גולת עמנו בקרוב ימינו. תודה רבה.